שלום לכולם. ביקשו להודיע שיהיה פה במוצאי שבת תיקון ליל שבועות עם רוני איילון, עליכם, עם שחר בלומנטל, אז כולם מוזמנים. טוב, הנה זה מגיע, חג השבועות. תיקון ליל שבועות, מוצאי שבת, אמרתי, דיברתי על זה. מ-11 בערב עד הבוקר. כן? אוקיי. אז תיקון ליל שבועות, מ-11 מוצאי שבת עד הבוקר, תפילת הנץ, קידוש חלבי, עם רוני, אילון הירש, שחר בלומנטל ועוד. כמה זה היה? רבע דקה? בסדר. פה בשמיים. ויש לנו בקרוב יום שקוף בשמיים. מה התאריך, נורית, את זוכרת? טוב, יום שקוף בשמיים, מהצהריים עד הלילה, שיעור שלי, שיחת חברים שלי ושל גידי דבוש, עבודה עם תומכים של סדנת שקוף על הגג, והופעה מוזיקלית בהרכב מלא של גידי דבוש עם הדיסק החדש שלו, בעזרת השם. אז אתם מוזמנים, תכף נגיד לכם את התאריך. זה יהיה בעוד חודש, כמה עבר? שתקה וחצי. בסדר, תכף. טוב, בקיצור זה יהיה בעוד פחות מחודש. אתם תוכלו לראות את כל הפרטים והתוכנית בתוך האתר של לב הדברים, אתם מוזמנים. טוב, מתקרבים למתן תורה, ברוך השם. וכשמדברים על מתן תורה, תראה מה אתה עושה, סתכל. כ"ח סיוון, 18 לשישי, משעה 2:30 עד 10 בלילה, כאן בשמיים, יום שקוף איתי, ועם גידי דבוש, ועם הלהקה, ועם התומכים של שקוף, וכל הלוח זמנים תוכלו לראות באתר. טוב, איך מקבלים את התורה? מדברים על קבלת תורה, מתן תורה. אז כשמדברים על קבלת התורה, אז כנראה שיש משהו שמאפשר לי לקבל את זה, זה לא אוטומטי. זה לא משהו שאתה מגיע וקורא ממילא. כנראה צריך לעשות משהו כדי לקבל את התורה. וכשמדברים על קבלת התורה, לא מדברים על קבלת מידע או קבלת רעיונות, מדברים על חתונה. מדברים על קלה שפוגשת את החתן שלה, שהיא מאוד מאוד רוצה להתחתן איתו, וזאת צריכה להיות הרגשה בחג מתן תורה. לקבל את התורה זה לקבל את הקשר הכי עמוק עם עצמי, עם הבן זוג שלי, עם הילדים שלי, עם הקדוש ברוך הוא, עם החיים. אז איך עושים את זה? אז אומר רבי נחמן בתורה למדוו כך, וזהו כלל, כי כל נפש מישראל הוא מושרש ב-70 נפש של בית יעקב. ו-70 נפש של בית יעקב מושרשים ב-70 פנים של תורה. כל יהודי יש לו חלק בתורה. ואומר רבי נחמן, וזה לעומת זה עשה אלוקים. כנגד 70 נפש של בית יעקב, יש 70 לשון. 70 לשון זה 70 אומות העולם, שהיום הם התחלקו לעוד הרבה יותר חלקים, אבל זה החלוקה הבסיסית. 70 אומות העולם, וכל אומה, אומר רבי נחמן, יש לה מידה רעה בפני עצמה, מה שאין בחברתה. כל האומות, כל אומה קיבלה איזה מידה רעה, שזה המידה הרעה החזקה שלה. ומחמת המידות האלו הם מרוחקים מ-70 פנים של תורה. אז בגלל שיש להם מידות רעות, אז אין להם את היכולת, אין להם את הכלי לקבל את התורה. ומה איתנו? יש לנו את הכלי לקבל את התורה. אז רבי נחמן אומר, כשהנפש של בית יעקב באה בגלות תחת יד 70 לשונות, היינו מידותיהם הרעות, אז היא צועקת כמו יולדת. וזהו כלל, שכל נפש מישראל, קודם שיש לה התגלות בתורה ובעבודה, אזי מנסים ומצרפים את הנפש בגלות של 70 לשון, היינו בתאוותיהם, וכשהיא באה במידותיהם בגלות, אז היא צועקת כמו יולדת. כי הקליפה קדמה לפרי, ומי שרוצה לאכול את הפרי צריך לשבר מקודם הקליפה. לכן, קודם ההתגלות, מוכרח הנפש לבוא בגלות, היינו במידותיהם כדי לשברם, ולבוא אחר כך להתגלות. אז זה מתחיל בגלות, בעזרת השם נגמר בהתגלות, והנקודה שרבי נחמן מדבר עליה כאן, זה אם אתה רוצה לקבל התגלות של תורה ועבודה, זאת אומרת, אתה רוצה שמשהו יתגלה לך כאן, אתה רוצה שמשהו יהיה גלוי, שמשהו יהיה חשוף, שמשהו יהיה קרוב וקשור אליך, אז זה משהו אחר מאשר ללמוד תורה או להכיר את המצוות. זה כמו, מה זה נקרא התגלות? זה כמו ששני אנשים נפגשים, איש ואישה נפגשים, והם מכירים אחד את השני, והם מדברים קצת, מכירים קצת, משהו מאוד שטחי. ויום אחד הם מחליטים להתחתן, ואז הם עומדים ביחד מתחת לחופה, ואז יש התגלות. ואז מתגלה שיש פה משהו הרבה הרבה יותר עמוק, מכל מה שאי פעם חשבנו שיש בין שתי הנשמות האלה. אותו דבר זה התגלות בתורה ועבודה. התגלות בתורה ועבודה זה הפירוש שאדם רוצה לקבל קשר, רוצה שהקדוש ברוך הוא יהיה נוכח בלב שלו, בחיים שלו, בבית שלו, רוצה להכניס אור לחיים, רוצה לחיות חיים אמיתיים, חיים עם עומק, חיים עם משמעות, חיים עם אהבה. אז זה נקרא שהוא רוצה התגלות בתורה ועבודה. אדם יכול לפתוח ספר תורה, אדם יכול לפתוח ספר תפילות, חיים שלמים, הוא יכול לדפדף את זה מההתחלה ועד הסוף, ואין לו שום התגלות. זה לא מאיר לו פנים, זה לא מדבר אליו, זה לא עושה לו כלום, זה לא משנה אותו. זה לא מדבר אליו, זה לא עושה לו כלום. כמו שאדם יכול להיות נשוי, והוא מסתכל על הבן זוג שלו, וזה לא עושה לו כלום. אין לו עם זה כלום, זה לא עושה לו כלום, אין פה התגלות. אין פה הרגשה שמשהו גדול קורה פה, משהו עמוק קורה פה, הולכים ביחד לאיזה משהו. אז אותו דבר עם התורה. לקבל את התורה זה להגיע למצב של התגלות. התגלות זה שפתאום הבנתי, פתאום לא רק הבנתי בשכל, פתאום הלב שלי הרגיש. אתם יודעים, לפעמים אנחנו שומעים כל מיני רעיונות, ולפעמים קורה שפתאום אדם אומר, אז למה לא אמרת? מה לא אמרתי? כבר 1,000 שנה אתה שומע את אותו דבר. לא, אבל הבנתי. אנשים אומרים, נפל לי הסימון, אני לא אוהב את המשפט הזה, הסימון זה שם של שד. אבל יש לי הבנה פנימית, יש לי הרגשה פנימית, שזה נוגע אליי, זה קשור אליי, זה משנה אותי, זה משמעותי. זה משהו שקרה לי בתוכי, אני לא אשכח את זה יותר. דבר שנוגע ללב של האדם, הוא לא שוכח את זה יותר. אז כשאנחנו מדברים על התגלות, על מתן תורה, אנחנו מדברים על התגלות. אנחנו רוצים התגלות. כשעם ישראל עמדו בהר סיני, מה הם אמרו? הם אמרו, רצוננו לראות את מלכנו. רוצים לראות עם מי מתחתנים. הכלה רוצה לראות את החתן, מה מדובר? יש פה הסכמים, יש פה כתובה, יש פה התחייבות, אני חייב לו ככה, הוא חייב לי ככה, בסדר, אבל בוא נראה את החתן. אז מי שרואה את החתן, זאת אומרת שיש לו התגלות בתורה ועבודה, הוא פתאום נפתח לו הלב, הוא אומר, זה מה שחיפשתי, איזה תענוג, איזה מתיקות, איזה עושר, לא ידעתי שיש כזה דבר בעולם. זה נקרא קבלת התורה. ואם אדם רק עושה את זה באופן מכני, זה לא דבר רע, אבל זה לא התגלות, זה לא מדבר אליו, זה לא תופס לו את הלב. אז איך זוכים להתגלות? איך מקבלים קשר עם הפרי? אז אומר רבי נחמן, אי אפשר להגיע לפרי, רק דרך הקליפה. אתה חייב לשבור את הקליפה. אין דרך אחרת. הקדושה זה פרי שמסביב לו יש קליפה. כמו שאדם רוצה לאכול שקד, הוא לא יכול לאכול את כל המסביב, הוא צריך לשבור את הקליפה. וכשהוא שובר את הקליפה, הוא מגיע לדבר הזה. יש מבחני כניסה, זה לא פתוח. זה לא מי שרוצה יכול לפתוח את הספרים, אבל לקבל התגלות זה לא מי שרוצה. אתה יכול לדעת את כל התורה, אתה יכול לדעת קבלה, אתה יכול לדעת הכל, אתה יכול לעשות הכל. אבל אם לא קיבלת רשות, אם לא עברת דרך הקליפה, אז אתה עדיין לא קיבלת את הפרי. ואם אתה לא קיבלת את הפרי, אז אתה בתוך הקליפה. אז רבי נחמן אומר, חייבים לעבור דרך הקליפה כדי להגיע לפרי. הפרי זה התגלות, זה קשר, זה לב פתוח, זה אתה מרגיש שיש פה משהו שלך ומשמעותי בשבילך. ומה שבדרך לזה הקליפה, זה התנסות בתאוות ומידות רעות של כל אומות העולם. איזה כיף, איזה תוכנית יפה, נכון? לעבור דרך הקליפות, זה לעמוד בניסיון, להיפגש עם רע ולמאוס בו, לדחות אותו ולהעיף אותו, ואז אתה מגיע. רבי נתן אומר, לכן התורה ניתנה במדבר. אתה מגיע לכלום, ובתוך הכלום אתה מוצא את ההתגלות. אבל אתה צריך להגיע לכלום הזה, שבו אתה מוקף בדברים שליליים. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, למשל חיטה גדלה מן הארץ. רבי נתן מביא את העיקרון הזה של הקליפה הקודמת לפרי, הוא מראה שזה נמצא בכל המישורים, גם בטבע. למשל, חיטה הגדלה מן הארץ, אנו רואים שאין החיטה בעצמה יוצאת כהווייתה מן הארץ, לא יוצאת מהאדמה חיטה. מה שאתה רוצה זה לא הדבר הראשון שיוצא. רק בתחילה יוצא הקש, השיבולת, שהוא הפסולת, ומן הקש יוצאת החיטה. וכל חיות ועיניקת החיטה הוא דרך השיבולת והקש. מה יוצא קודם? הפסולת, הדבר שאתה לא אוכל ולא נהנה ממנו, הוא הדבר הראשון שמתגלה. אחר כך מתוכו מתגלה הדבר שאתה נהנה ממנו. וכן פירות הגדלים על האילן, שאין יוצא מן הקרקע, כי אם העץ של האילן לא יוצא משום אדמה, לא יוצא איזה פרי, אלא יוצא עץ, שהוא עץ גמור, וממנו יוצאים ענפים, ומענפים, עלים, ענפים ועלים, שהם גם כן עץ ופסולת גמור. זה, אני לא יכול לאכול את זה. ומהם דווקא גדל הפרי, וכל יניקתו וחיותו דרך הענפים והאילן, שהם עץ גמור. נמצא שכל מקום הפרי וחיותו וגידולו הוא דרך הפסולת. וכן האדם, אומר רבי נתן, מה זה אדם? אדם זה נשמה ממקור עליון ונורא מאוד שאי אפשר למחשבה לתפוס. המחשבה שלנו, המחשבה, השכל שלנו, עם כל היכולת שלו, לא יכול לתפוס מה זה הנשמה שלי. מה זה נשמה? הוא לא יכול לתפוס. שהיא באה ממקום עליון, ודרך איפה היא מגיעה לעולם, אומר רבי נתן, נמצא גם האדם, נוצר מטיפה שרוחה וגדל באימו, ויונק כל חיותו דרך הטבור שמקושר באימו, ודווקא על ידי מקומות אלו נמשך עליו החיות והנשמה ממקור עליון ונורא, ממקום שנחצבו משם נשמות ישראל. איפה הוא מתחיל? הוא מתחיל בתוך גשמיות, בתוך מקום צר. וזה באמת נפלאות מים דעים. כי השם יתברך ברק כל הדברים בבחינת קליפה ופרי. והקליפה קודמת לפרי כידוע. וזה כל עבודתנו כל ימינו. אומר רבי נתן, העבודה של האדם בחיים, יש הרבה צורות איך לנסח מהי העבודה, מה התפקיד, מה התכלית של האדם בחיים האלה. אבל כאן, לפי העיקרון שדיברנו, שהקליפה קודמת לפרי, אז מהי העבודה? וזה כל עבודתנו כל ימינו, לברר כל הדברים מהקליפות והפסולת שקדמו להם. לעשות ברור, להפריד, להגיד, זה קליפה, זה פסולת, זה מיותר, אני לא צריך את זה, להזיז את זה, ולהגיע לפרי. כל העבודה זה ככה. ותמיד, תמיד, תמיד, בכל דבר אתה פוגש תמיד קודם כל את הקליפה. אין מצב לפגוש קודם כל את הפרי. על כן, באמת קשה הבירור מאוד, בגלל שהעולם הזה הוא עולם של קליפות. וככה נקראות כוחות הטומאה שיש בעולם. על כן, באמת קשה הבירור מאוד. ומחמת זה רבים נכשלים בזה העולם ונופלים למקום שנופלים. למה אנחנו מסתבכים כל הזמן עם מה שאנחנו מסתבכים? כי כל מה שאנחנו פוגשים כל הזמן זה קליפות. וזה צריך לדעת מה קורה פה, וצריך כוחות, וצריך התכוונות גדולה בשביל להבין, אוקיי, זה לא זה, אז מה זה? בוא נזיז את זה. זה לא זה, בוא נזיז את זה. אז הצדיקים הגדולים יודעים לעשות את זה, אבל רוב העולם לא יודעים לעשות את זה, ואז הם נופלים לתוך הקליפות. רק הצדיקים האמיתיים שהם גיבורי כוח, שהם מתגברים על יצרם, והם מבררים הכל, ולא זו בלבד שהם בתוקף צדקתם מעוררים רחמי השם יתברך, שידון אותנו ברחמים, ויסתכל על מקומנו, על מקום של כל אחד ואחד, דרך איזה מקומות הוא נמשך לעולם, כי המקום של כל אחד הוא בחינת הקליפה והפסולת שקדמה לפרי, על ידי זה הוא מרחם עלינו ודן אותנו לכף זכות. הצדיקים אומרים לקדוש ברוך הוא, תראה, תראה איפה הנשמות האלה באו, תראה איפה הם עברו, תראה מה הם הסתבכו. תלמד עליהם זכות, תעזור להם לצאת משם. וזהו בחינת בריאתו של עולם, ככה העולם נברא. בריישה חשוכה והדר נאורה, בהתחלה חושך ואחר כך אור, כמו שכתוב בתורה, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורק אחר כך רוח אלוקים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוקים יהי אור. זה הסדר, אבל זה, את הסדר הזה אנחנו תופסים רק ביהדות. נכון שזה כתוב בתורה וככה זה הולך, אבל אנחנו גם סופרים את הימים ככה. אנחנו מתייחסים למציאות של הזמן, יום ולילה. יום שישי בערב, מבחינתנו זה לא יום שישי בערב, זה ליל שבת, זה שבת. מוצאי שבת זה לא שבת, זה יום ראשון, כי אנחנו סופרים ערב ובוקר. זה ספירה יהודית, ערב ובוקר. אנחנו סופרים ערב ובוקר, לומר שהתפיסה שלנו שאי אפשר להגיע לאור, אלא אם כן עוברים דרך החושך. אם לא שוברים את החושך, לא מגיעים לאור. על זה אומרים חז"ל, צדיקים, תחילתם יסורים וסופם שלווה. ורשעים, מה הם רוצים? תביא את האור, תביא את הכיף, יאללה, יש פה איזה כיף, יש פה איזה משהו טוב, יש פה משהו נעים, יאללה, בוא נלך על זה. רגע, אולי זה רק קליפה, אולי זה לא הדבר. לא, מה אכפת לי, תן ליהנות, תן לחיות. אז הם רוצים קודם אור. ככה אומות העולם סופרים. הם סופרים את היום ואת הלילה. אנחנו סופרים את הלילה ואת היום. אנחנו אומרים, רגע, שנייה, בוא נראה מה קורה פה. זה לא באמת ככה. צריך לעבור דרך החושך. עכשיו בא רבי נחמן ואומר, דיברנו באופן כללי, נגענו בעניין הזה, טוב, אז צריך לעבור דרך הקליפות וצריך לשבר את הקליפות. יפה, מה זה אומר? שצריך להתמודד עם תאוות ומידות רעות, זה באופן כללי. אבל רבי נחמן אומר שם בהמשך, בוא אני אעשה לך את זה קל. תאוות, מידות רעות, בוא נדבר לעניין. בוא נדבר לעניין. יש קליפה אחת, שזה השורש של הכל. אם אתה גומר עם זה, אתה מסודר בהכל. בוא נעשה לך את זה קל. ודע שכללות של 70 לשון, של מידותיהם הרעות הללו, היא תאוות ניאוף. איזה יופי, הכל פשוט, הכל ברור, נכון? והוא תיקון הכללי. מי שמשבר התאווה הזאת, אזי בקל יכול לשבר כל התאוות. מה הבעיה? איזה יופי, פשוט, נכון? מי ששובר את זה, הוא שובר את הכל. ואם הוא שובר את זה, הוא שובר את כל הקליפות. ואם הוא שובר את הקליפות, הוא מקבל את הפרי. הוא מקבל את הפרי, זאת אומרת שהוא מתחיל לזכות להתגלות. הוא מתחיל לחיות חיים אמיתיים. תראו, כל העולם היום, כולם, איך אומר השיר, מצפים להתגלות. מה רוצים? תביא, רוצים התגלות. התגלות של מה? התגלות של תענוג. מאוד פשוט. אז כל העולם היום מוצף באפשרויות להתגלות של תענוג. אם זה באוכל, כל שטות יש לה 1,000 צבעים וטעמים וסגנונות, וכל שנייה ממציאים את זה במילוי של משהו אחר, כדי שיתגלה לך איזה טעם חדש. שלא שמעת על טעם כזה. ואותו דבר באלכוהול, ואותו דבר בסמים, ואותו דבר בסרטים, וכל סוגי הבידור זה בא להגיד לך, בוא נגלה לך איזה רגש, איזה התרגשות. שלא חווית עד עכשיו. זה הכל התגלות. יש התגלות מצד הקדושה, ויש התגלות מצד הקליפה. וזה רבי נחמן אומר בתור א' בליקוטי מוהר"ן, יש גל שרוצה להטביע את הספינות. הספינה זה הדבר שספון, הדבר שחשוב, הדבר שהכי יקר, זה הקדושה שלי. זה הטוב שלי שבא מבפנים. אז יש גל שבא להטביע את זה, והגל הזה זה התגלות ליבו. אתם יודעים שלבן נלחם ביעקב, וכשהם עשו סוג של שלום ביניהם, הסכמי אוסלו, מה היה שם באמצע? עד הגל הזה. יש גל, שם אנחנו עוצרים. זאת אומרת, מה זאת אומרת שם אנחנו עוצרים? כל הדיון הוא מאיפה תבוא ההתגלות. מצד יעקב או מצד לבן? מצד הקליפה או מצד הקדושה? אז אנחנו פה עושים סדר מאוד פשוט. סתם אומר רבי נתן שיהיה לך תמונה ברורה. התגלות הראשונה שמגיעה לבן אדם, זה מצד הקליפה. הדבר הראשון שמתגלה לך, שאתה פוגש, זה קליפה. אז אתה לא צריך להגיד, רגע, אולי אין רגע. זה מה שאתה פוגש, תדע. בכל דבר אין אפשרות להגיע לפרי, אלא דרך הקליפה. עכשיו, הקליפה לא סתם קודמת לפרי. היא לא סתם מופיעה לפניו, היא מגינה עליו, שהוא לא ייכתף לפני הזמן. היא נותנת לפרי להתבשל, להיות מוכן. וגם עוד דבר, שהקליפה והפרי זה גם דבר מאוד מסתורי, למרות שנגיד בפירות זה לא ככה. אבל באמת, בשורש הרוחני של הדברים, הקליפה והפרי זה אותו דבר. זה נראה אותו דבר. זה קשה להבדיל, זה נראה אותו דבר. זה כמעט אותו דבר. ומהקליפות ששולטות בעולם, מהקליפות שתוקפות את האדם, אפשר ללמוד על הפרי. אם יש פרי שהוא מאוד מיוחד, בסגנון מסוים, בצבע מסוים, שמחכה לאדם והוא זקוק והוא ראוי לו, אז כנגד זה תופיע קליפה שהיא בדיוק אותו דבר. ואם אנחנו מסתכלים על הקליפה שיש בדור הזה, אפשר ללמוד בצורה מאוד פשוטה מה הפרי של הדור הזה. ואם אנחנו נסתכל גם על מתן תורה, רבי נחמן אומר, אי אפשר לקבל התגלות בתורה ועבודה, אלא על ידי שעוברים דרך התאוות והעמידות הרעות, והשפיץ של זה זה תאוות ניאוף. אז ממילא, במתן תורה כנראה יש פרי שהוא נגד תאוות ניאוף. מה אנחנו אומרים על מתן תורה? חז"ל אומרים, יש פסוק בשיר השירים, ביום חתונתו ויום שמחת ליבו. אומרים חז"ל, ביום חתונתו זה מתן תורה. אז הנה השם של הפרי. השם של הפרי זה יום חתונתו. השם של הפרי זה התאחדות והתכללות של איש ואישה. ותראו איזה דבר מדהים, שהמסמך הכי הכי אינטימי שיש בתנך, שיר השירים, שחז"ל אומרים כל השירים קודש, שיר השירים, קודש קודשים. מה מדברים שם בקודש הקודשים? איש ואישה. מה מדברים שם על איש ואישה? אהבה, תשוקה, געגועים, רצון, חשק. לא מדובר שם על איזה רעיונות נחמדים, מדובר שם על דברים מאוד ברורים. וזה אומרים חז"ל, זה מתן תורה. מכל הדברים שבעולם, זה הסיפור של מתן תורה. אז גם בקשר שלנו להתגלות של מתן תורה, וגם בדור הזה, שמחכה לנו התגלות שלא הייתה כמוה מעולם, שזה הגאולה, אז זה אותה נקודה, זה התכללות והתחברות של איש ואישה. כנגד זה, העולם פשוט יצא מדעתו בעניין של פגם הברית. אנחנו רואים גם בבית המקדש, לא רק שיר השירים זה קודש הקודשים, בית המקדש, המקום הכי קדוש לעם ישראל, בתוך המקום הכי קדוש, בתוך קודש הקודשים, שרק פעם אחת בשנה יש רשות לכהן הגדול להיכנס לשם, מרוב שזה קדוש, ואם הוא לא ראוי, ואם הוא לא בדיוק, בדיוק, בדיוק בדרגה הראויה, הוא פשוט מת. אז מה יש שם? שם יש את התורה, לוחות הברית. ולוחות הברית נמצאים בתוך ארון הברית. מה יש על הארון? מה יש על הארון? יש שתי דמויות של איש ואישה מחוברים. זה מה שיש אצל היהודים במקום הכי קדוש, שזה הדבר שאיתו אתה מגיע לתורה, זה הדבר שנמצא יחד עם התורה במקום הכי קדוש, איש ואישה. כן? חז"ל אומרים שהשונאים החריבו את בית המקדש, אז הם כמובן נכנסו לכל מקום, גם לקודש הקודשים. ואז הם ראו את שני הקרובים האלה, את שני האיש ואישה, מזהב, עם כנפיים, מחוברים. אז הם אמרו, מה, זה כל הסיפור של היהודים? חשבנו, הם בעניין אחר, אנחנו רואים שהם גם בעניינים שלנו. הם חשבו שזה כמו אצלם. הם חשבו שמה שהם רואים זה הקליפות שלהם, זה הטינוף שלהם. הם לא הבינו שזה לעומת זה. כמו שזה בקדושה, ככה זה בצד השני. איך שנראית הקדושה במקום הכי קדוש, בקודש הקודשים, את זה הקליפה אומרת, בוא נעשה מזה את הדבר הכי הכי גרוע שיכול להיות בעולם, את הדבר הכי קדוש ניקח ופשוט נטמא אותו, נפיץ אותו בצורה הכי טמאה. ולא רק ביום חתונתו זה התגלות של תורה ועבודה, זה הרגשה של קשר הכי עמוק, כמו בשיר השירים בין איש לאישה, גם העניין של הגאולה. מהו העניין של הגאולה? העניין של הגאולה זה שהקדוש ברוך הוא יתגלה. אמרנו במתן תורה, עם ישראל אמרו, רצוננו לראות את מלכנו. רוצים לראות את החתן. אז כשהכלה רואה את החתן שהיא מחכה לו, והיא רואה שאין כזה דבר, אין כזה דבר, והיא לא ראתה בחיים שלה כזה דבר יפה וחכם ועמוק ומדהים, וזה שאלה, זה הולך להיות בעלה. וזאת ההרגשה בזמן מתן תורה. אז נכפיל את זה בכמה וכמה, זאת ההרגשה בזמן הגלות, בזמן הגאולה. שהגאולה תהיה התגלות של הקדוש ברוך הוא, וכל אחד יגיד, זה מה שרציתי, זה מה שחיפשתי, זה הדבר הכי עמוק, הכי מתוק, זה הקשר הכי הפנימי והכי אמיץ שיכול להיות לי. ומשם, משם יש משמעות וכוח לכל הקשרים האחרים. אם אין לי קשר של אהבה עם השם, אין לי קשר של אהבה עם עצמי, כי אני מזהה את עצמי בתור דבר חיצוני, בתור גוף, מגיל. ובטח שאין לי קשר עם שום בן אדם, כי אני מזהה גם אותו בתור גוף, זה מגיל. אבל אם יש לי קשר עם הקדוש ברוך הוא, ויש לי אהבה לקדוש ברוך הוא, אז ככה אני יכול לזהות את זה גם בתוכי וגם בתוך אחרים, ואז זה נהיה משהו אחר לגמרי. מול הדבר הזה עומד בלעם, בלעם שנלחם בעם ישראל, הוא רוצה להכשיל את עם ישראל בזנות, והעניין הכי חזק שלו זה פגם הברית, להפר את הברית, להפר את הקשר של הנאמנות של הקדושה. כמו שזה בין איש לאישה בקדושה, ככה בלעם דואג שזה יהיה מהצד השני. ואם דיברנו על קליפה שקודמת לפרי, אז הדבר הראשון שעושים לילד יהודי, כשיהודי עדיין הוא תינוק קטן בן 8 ימים, אז מה עושים? שוברים ממנו את הקליפה. דווקא את הקליפה הזאת, דווקא בנקודה הזאת, כי זאת המצווה הראשונה. אומר רבי נתן, ליקוטי הלכות גם, כי כמו שהקליפה קודמת לפרי, כן, כשאנו רוצים לכבוש וליטול הפרי, אנו צריכים בוודאי לשבור הקליפה קודם. וכשאנו שוברים את הקליפה בתחילה, אנו כובשים את הקדושה שהייתה נעלמת בתוך הקדושה עצמה, כי גם שם יש קדושה נעלמת. וזהו בחינת מה שנימול ישמעאל. אומר רבי נתן, המילה היא בדיוק אותה נקודה. צריך לשבור את הקליפה כדי להגיע לקדושה. וכולנו יודעים ומבינים ותופסים בשכל את הדבר הזה, שהדבר הכי קדוש יכול להיות הדבר הכי טמא. הדבר הכי קרוב יכול להיות הדבר הכי רחוק. שקשר בין איש לאישה בלי קדושה, זה יכול להיות הדבר הכי מבזה, הכי משפיל, גם לגבר, לא רק לאישה. וכולנו יודעים ומבינים בשכל שזה לא דבר שאנחנו רוצים באמת. ומה שזה מביא לבן אדם, זה בעצם ייאוש, עצבות, דיכאון והשפלה. ואף על פי כן, כל העולם היום שטוף בזה, בן אדם הולך, לא יודע, לקנות איזה משהו, יוצא לרחוב, ישר מפגיזים אותו, שכל מה שידבר אליו זה רק הגשמיות ורק הגסות של החיצוניות. שהדבר הכי עמוק, הכי עדין והכי קרוב, יהפוך להיות הדבר הכי חיצוני, הכי מלוכלך, הכי גס. זה רק בן אדם מתחיל את הבוקר שלו, זה מה שהוא פוגש. ואז בן אדם מסתבך, הוא מסתבך בעבירות, הוא מסתבך בחטאים, הוא מבין שזה לא בסדר, הוא מבין שזה לא הכיוון, אבל הוא מסתבך. ואם פעם בן אדם היה צריך טיפה להתאמץ בשביל להסתבך, היום הוא יכול לשבת בחדר עם עצמו, והאצבעות שלו עפות על כל הדברים, והוא פשוט מסתבך עם זוהמה שלא ברא השטן. מעניין שהזוהר הקדוש אומר, לפני 2000 שנה, שבאחרית הימים, לפני שתבוא הגאולה, הניסיון הכי גדול של עם ישראל היה העניין הזה של שמירת הברית, והסיטרא אחרא, כלומר כוחות הטומאה שיהיו בעולם, תהיה להם כזאת ממשלה, תראו, זה אי אפשר היה להבין איך אפשר לכתוב כזה דבר, כזאת ממשלה שכל אדם בעולם יוכל בכל עת ורגע לצפות ולראות את כל כוחות הסיטרא אחרא בפעולה במקומות הכי מושחתים. איך כל בן אדם בעולם יוכל לצפות ולראות את זה? תחשבו לפני 2000 שנה, מה הקשר? אז היום אנחנו יודעים, זה רק אצבע שנוגעת באיזה מקום, וזהו, פשוט הכל אף, גהני גהנום. וכשבן אדם מסתבך, וכשבן אדם נופל, והבן אדם אומר, רגע, יש לי נשמה קדושה, אני רוצה קשר אמיתי, אני לא רוצה לזהם את עצמי, אני לא רוצה ללכלך את עצמי, אני רוצה לשמור את הקשר הזה למקום קדוש, למקום של אהבה, למקום של חום, למקום של נתינה, לא למקום גס של בהמה. וכשהוא נופל, מה הוא אומר לעצמו? יותר נכון, מה היצר הרע אומר לו? הוא אומר לו ככה, תקשיב, אתה יודע שזה רע, אבל בכל זאת אתה אוהב את זה. אתה יודע למה? כי אתה בהמה. הנה המסקנה. אתה יודע שזה רע, ואתה אוהב את זה, ואתה מסתבך עם זה. מסקנה, אתה בהמה. ואם אתה בהמה, אז אני אציע לך הצעה ידידותית, לך על זה. הרי אתה בהמה. אתה לא בן אדם. תראה איך אתה נראה, תראה איך אתה מתנהג, תראה במה אתה מתעסק, כמו איזה בהמה. אז לפחות, טוב, מה עם היתוש הזה? הקליפות שקודמות לפרי. אז לפחות, אומר היצר הרע לבן אדם, לפחות תהיה אמיתי עם עצמך. אל תהיה צבוע. מה אתה משחק אותה? כאילו, אתה רוצה דברים אמיתיים, אתה רוצה קשר, תראה איך אתה מתנהג, כמו בהמה. אז מה אתה מנסה אחרי זה? להגיד שאתה מאמין בטוב, או שאתה מתפלל, או שאתה רוצה קדושה בחייך? עזוב אותך, תראה איפה אתה נמצא. הוא אומר לי, תהיה אמיתי. מה זאת אומרת, תהיה אמיתי? תזדהה עם הקליפה. תגיד על עצמך, אני קליפה, זה אני בהמה, זה המצב שלי. אבל זה לא נכון. אדרבה, אנחנו נראה פה שזה הדבר הכי מכוער שבן אדם יכול להגיד לעצמו. זה לא נכון, זה בדיוק ההפך. האמת שזה בכלל לא צביעות. אם בן אדם מסתבך בדבר הזה, זה לא צביעות. זה מה זה אומר? זה אומר שאני רוצה יותר מכל דבר אחר חום ואהבה וקשר. זה מה שאני רוצה. אני רוצה להרגיש חמימות, אני רוצה להרגיש אהבה, אני רוצה להרגיש קשר, אני רוצה להרגיש תענוג. האם הרצון הזה אומר שאני בהמה? לא. רק שאני מסתבך ומוצא את זה במקום לא נכון, זה אומר שהסתבכתי. זה לא אומר שאני בהמה. הרצון הזה הוא לא רצון רע. יש אחת התפילות של רבי אברהם בן רב נחמן, אחד התלמידי תלמידים של רבנו, שהוא כתב תפילות לקדוש ברוך הוא, כמו שרבי נתן כתב, גם כתב תפילות. ובאחת התפילות הוא כותב, אהבת חיי, איך הוא קורא לקדוש ברוך הוא? אהבת חיי, מקור כל התענוגות וכל האהבות שבכל העולמות. יש כל מיני אהבות. יש אהבה של איש לאישה, יש אהבה של אישה לאיש, יש אהבה של הורים לילדים. כשנולד תינוק, אז האמא היא כל כך אוהבת אותו, היא כל כך מחוברת אליו, שהיא בקושי סופרת את בעלה. איזה אהבה זאת, אהבה, משהו חדש לגמרי. כמה סוגים של אהבות יש בעולם, אבל יש מקור לכל האהבות האלה. האהבה הכי חזקה שמדגימה לנו הכי קרוב בעולם, למה זה נקרא קשר עם הקדוש ברוך הוא, זה אהבת איש ואישה. אין משהו יותר קרוב, אין משהו יותר מדגים מזה. זאת הנקודה. הרבי ברוך, דוד של רבי נחמן מברסלב, קבור ליד הבעל שם טוב, רבי ברוך ממשבוש, שאל פעם איזה חתן, תגיד, אתה יודע למה מתחתנים? אפשר להגיד הרבה תשובות. אמר לו מה שאמר. תראו איזה תשובה הוא נתן. הוא אמר לו, תדע לך, מתחתנים כדי לדעת איך לאהוב את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שאם לא התחתנת, אז אתה לא יודע. אם התחתנת, אז אתה יכול להתחיל ללמוד. זה הבית ספר. וזה הקשר בין שתי האהבות. אז מאחר שהשורש של הבן אדם, הדלק שלו, המניע שלו, זה תענוג. לא סתם תענוג, תענוג פנימי, תענוג של אהבה. כתוב בתורה שנהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. שם התורה מתארת את התהוות העולם. יש עדן, משם יוצא נהר, ומהנהר זורם מה שזורם לתוך הגן, וזה ארבעה ראשים, זה ארבעה עולמות, ארבעה יסודות שהעולם נברא מהם. ובגן אומר הזוהר הקדוש, צומחות נשמות קדושות. אומר הזוהר הקדוש, עדן נהר גן, מלמעלה למטה, התנועה של החיים לתוך הבריאה, לתוך הנשמות, זה עדן נהר גן. עדן נהר גן, אומר הזוהר הקדוש, זה ראשי תיבות, עונג. עונג, איזה יופי. זה החיים של הכל, החיים של הכל זה עונג. אני צריך לסנוע את עצמי בגלל שאני רוצה להתענג? למה? זה השורש של הכל, זה החיים של הכל. אין חיים בלי זה. אבל איזה עונג, זאת הנקודה. יש עונג בקליפה, יש עונג מר, יש עונג של סמים. אתה נכנס לאיזה מקום, אתה מרגיש דברים שלא קשורים אליך, לא קנית אותם, לא עבדת עליהם, לא עשית שום דבר בשביל להיות ראוי לזה, אתה פשוט גונב את זה ולוקח את זה בכוח. ואחר כך אתה מקבל בפרצוף את המצב האמיתי שלך בהכפלה. אבל כשאתה שם אתה מרגיש, אפשר להרגיש את כל העונג ואת כל החוויות הכי עמוקות שיש בעולם, בהכפלות שאי אפשר לתאר, בלי שום סם, בלי שום אלכוהול, בלי שום סרט ובלי שום עבירה. ולא זו בלבד שאפשר, כשאתה מרגיש את זה מצד הקדושה, זה משהו אחר לחלוטין, זה טעם אחר, זה בא מבפנים, זה לא בא מבחוץ, זה שלך, אתה קנית את זה. וזה מתן תורה, זה מה שצריך לקרות במתן תורה, וזה מה שקורה בזמן הגאולה. אבל בדרך לשם, יש קליפות, בפרט בדור הזה. אז כשאדם בוער לו, והוא משתוקק לתענוג, ולא סתם לתענוג, לתענוג שקשור לאהבה, שקשור לחום, שקשור לאכלה. כל הדבר הזה זה לא רע. מה זה אומר שיש לי כזה רצון? זה אומר שאני קשור לקדושה, שאני כלי אדיר להתחבר עם הדברים הכי אמיתיים וקדושים, שאני יכול לבנות בית מדהים, שאני יכול להיות מלא באהבת השם, שאני יכול להביא אור וברכה לאנשים, שאני יכול לאהוב את הבן זוג שלי ואת הילדים שלי, ולהרגיש הכי מחובק והכי אהוב ברמות של להסתכל על הבן זוג שלי ולהתחיל לבכות מאושר, רק בגלל שהוא קיים. כן, זה יכול להיות. אבל בדרך לשם יש זוהמה. בדרך לשם יש תחליפים. וכשאדם מגלה בעצמו את הכוחות האלה, הדבר הראשון שצריך לעשות, זה לא להלקות את עצמו. לא להגיד איזה בהמה אני, איזה יצרים יש לי. תכף נראה כמה מקורות מאוד מעניינים, שמי שאין לו יצרים כאלה, הוא לא בכיוון, הוא לא יכול לצאת ממנו כלום. איזה מעניין. זה כמו שבאדם יגיד, תשמע, איזה דפוק אני, שאני מגלה שיש לי מנוע אטומי. מה דפוק בזה? לא, אבל אני עכשיו נכנס איתו לתוך הקיר ומתרסק. זה לא הבעיה של המנוע, זה בעיה לאן אתה מכוון את המנוע. יש לך מנוע אטומי? מה זה אומר שאתה דפוק? לא, זה אומר שיש לך מנוע אטומי, אתה צריך כנראה, לא יודע, להגיע לדברים מדהימים. יש לך עוצמה ויש לך תשוקה ויש לך רצון, נהדר. מה זה אומר? שאתה בן אדם לא טוב, שאתה בהמה? לא. שאלה לאן אתה מכוון את זה. בספר ראשית חוכמה הוא כותב כך, תראו איזה דברים. למרות שהכל מדובר פה על גברים, אבל ודאי שזה גם הולך על נשים. כתב הרב יצחק דמין אקו עליו השלום, שמי שלא חשק לאישה, הוא דומה לחמור. כאילו הוא בכלל לא מבין כלום, על יהדות, על החיים, איזה יופי. כי מהמורגש צריך שיבחין העבודה האלוקית. כי אם הוא מזהה בתוכו מה זה תשוקה ומה זה חשק של איש ואישה, אז הוא יבין מה זה עבודת השם. ואין הדבקות תלוי אלא בחשק ואהבת התורה עד שיחשוק בה כאהבת חשוקתו. כשאדם מבין מה זה חשק, כשאדם מבין מה זה תשוקה, והוא מבין שהדבר הזה, אותו דבר, זה הקשר שצריך להיות לו, לתורה ולקדושה ולאמת ולאמונה, זה לא רעיונות מופשטים, זה משהו הכי הכי פנימי ונוגע ללב, אז הוא יכול להגיע למה שהוא צריך להגיע. ואם הוא לא מבין את זה, אומר רבי יצחק דמין עכו, הוא פשוט כמו חמור, מה לעשות? בכל אופן, נראה עוד מקור, באר מים חיים כותב, אפילו מי שכבר הסתבך, אז מההסתבכות שלו, הוא גם יכול ללמוד על הכוחות שלו, לא צריך להגיד לעצמו איזה דפוק אני, מה, ככה אני מסתבך? ככה זה חשוב לי, ככה זה קריטי לי, ככה זה בוער לי, ככה אני לא יכול בלי זה, ככה זה אני, מעסיק אותי יותר מכל דבר אחר? הבנתי, כנראה אני מיועד לגדולות, כנראה אני מחובר למקומות הכי עמוקים, אני רק צריך לכוון את זה, זה הכל. אני רק צריך לשמור את הכוח הזה ולכוון אותו לכיוון הקדושה. אם אני אשמור אותו, אדם ששומר את הברית, שומר את הקדושה שלו, אז הבן זוג שלו מורגש לו כדבר הכי מדהים ויפה בעולם, בלי להתאמץ אפילו מילימטר. וכשאדם פוגם בברית ומתחיל לחפש ריגושים במקומות אחרים חס ושלום, אז הבן זוג שלו מתחיל לשעמם אותו, ומתחיל עם כעסים, ומתחיל עם ריבים, ומתחיל עם דברים מטורפים. יש סיפור על איזה שניים שנפגשו, אז איזה בחור ובחורה שנפגשו, שלא היו כל כך קשורים לקדושה, והם רצו להתחתן, אבל הגבר לא כל כך רצה, כי הוא החליט שהאישה, מה זה מכוערת בעיניו? ככה זה נראה לו. ואז הם החליטו להיפרד, ואז הוא קיבל איזושהי הצעה, למרות שהוא היה עדיין לא במושגים של שמירת הברית, הוא קיבל הצעה פשוט לשמור על עצמו, לא להסתכל בנשים אחרות, ולא לעשות מעשים שלא קשורים לקדושה, ולראות מה יקרה אחרי כמה שבועות. כמה שבועות? מה יכול לקרות? ואחרי כמה שבועות הוא נפגש איתה שוב, הוא קבע להיפגש איתה באיזה מקום, והיא הגיעה, תקשיבו טוב, סיפור אמיתי, הוא לא זיהה אותה, פשוט לא זיהה אותה. הוא ראה אותה והוא חשב שהוא רואה איזה מישהי שהיה מאוד רוצה להתחתן איתה, והוא ישב והמשיך חכות להאי. זאת הייתה אי. היה בטוח שאולי התאורה במקום לא טובה, יצאו החוצה, אומר לה, מי את? אמרת לו, תגיד מה אתה, בסדר? הוא פשוט ראה שהיא האישה הכי יפה, כי זאת אשתו. התחתנו, חזרו בתשובה, הקימו בית. איזה דבר. כשאדם שומר את הכוחות שלו, את הלב שלו, את הרצון שלו, את החום שלו, למי שראוי לזה, אז כשהוא פוגש את מישהו הזה שהוא ראוי לו, אז נפתח שם משהו. וזה גדל, וזה עמוק, וזה משמעותי, וזה חי, וזה בדיוק מה שרצית ולא חשבת ולא חלמת שיכול להיות כזה דבר. אבל כשבאדם בזבז את זה על כל מיני עבירות, אז גם אם הוא יפגוש את מי שראוי לו, הוא בכלל לא יראה אותו, או שהוא לא יבין מי מולו, או שהוא בכלל לא יתעניין בו, או לא יימשך אליו, או שיש שם בלגנים. למה? כי הוא פיזר את זה, הוא בזבז את זה. אומר, הבאר מים חיים, כי החוטא בחטאו, הנה כבר היה מה שהיה, הנה הוא בא באש התבערה, חמדת לבבו, אשר תבער כאש להבה אכלה סביב. מעניין שמדובר פה על אנשים קדושים, שלכאורה, מה להם ולזה? אז הוא אומר, ואין לו תקנה, כי אם להבעיר בלבבו, מדורה גדולה לשם ברשפי אש, לברוח אל השם אלוקיו באהבה עזה וחזקה, ואז אש אוכלת אש. כי כאשר יבאר האדם בקרבו, אישו של הקדוש ברוך הוא להידבק בו באהבה עזה וחיות אש, זה אוכל ושורף אישו של היצר הרע, אש התאווה אשר בקרבו. אומר הבאר מים חיים, רבי חיים את צ'רנוביץ, נדלקת כבר לשטויות, נדלקת כבר לדברים גסים ובהמיים. עכשיו תיקח את זה ותדלק לטוב. תגיד לעצמך שכך אתה רוצה להיות דלוק על הטוב. כך אתה רוצה להיות דלוק על מי שקרוב אליך. כך אתה רוצה להיות דלוק על החיים האמיתיים שלך, על התורה, על המצוות. ואם אתה תצליח להידלק ככה, אז האש הזאת תשרוף את האש הזאת. אז אתה פתאום תראה שזה באמת לא מעניין אותך. איך יכולת להתעניין בכזה דבר? איך בן אדם יכול להתעניין בזה? זה כמו שנגיד לבן אדם שהוא ייכנס עכשיו לאיזה חנות, היום אין כך אולי חנויות כאלה, לאיזה חנות של קצבים שתולים שם כל מיני בשרים, והתחיל להסתכל ולהגיד, מה יש בחתיכות בשר, מה אתה עכשיו? מה אתה כל כך דלוק? כשבן אדם מוצא קשר לטוב, אז גם כשהוא יהיה לו איזה סוג של קשר גופני, זה יהיה דבר שמלובש בזה, דבר טוב. שזה יהיה ביטוי של קדושה, ביטוי של נשמה, ביטוי של רגש. זה לא יתחיל מבחוץ, יתחיל מבפנים. ועוד אומר הבאר מים חיים, שוב, על אחד שכבר הסתבך, אז הוא אומר, אם הסתבכת, אתה יכול לתפוס על זה טרמפ, ולהגיע למקום הרבה יותר גבוה, אם תפנה את ההגה שלך למקום אחר. כי הנשמה הזאת, שהייתה שם בין הקליפות, וראתה שם משפט מעשיהם והנהגותיהם, שהם יעזור, ואחר כך, כשהיא באה אל בית המלך, הנה לוקחת כל דבר ודבר שראתה שם, ויודעת שתוכל בזה לעבוד את אלוקי עולם. הנשמה שהייתה בגיהנום וראתה מה זה להתדלק בגיהנום, אומרת, ככה זה בגיהנום? מתאים לי, ככה נדלק בגן עדן, ככה נדלק על הטוב, ככה אני אשרף בשביל הטוב, ככה, אני יודע מה זה להישרף. והולכת ועובדת כמשפט מעשיהם לקדוש ברוך הוא. ובזה לוקחת מאיתם כל חיותם וכוחם מן הקצה עד הקצה. ברגע שמאדם היה שם ולוקח את מה שהרגיש שם לתוך הקדושה, אומר הבאר מים חיים, זה פשוט מחסל את הקליפות. והקליפה הולך ומתמעט והקדושה הולך ומתגבר ואין לך דבר גדול מזה. אז יש מצב להפוך את הקליפות. יש מצב לרסק את הקליפות, שאתה בא ואתה אומר להם, סליחה, זה לא מעניין אותי, נכון? אני הסתבכתי עם זה, אבל לא בגלל שאני בהמה, אלא בגלל שאני רוצה להיות דלוק, אני רוצה להיות מחובר, אני רוצה להיות אהוב, אני רוצה להיות בקשר, אבל לא עם זה. לא עם זה. אני רוצה להיות בקשר עם הבן זוג שלי, אני רוצה להיות בקשר עם עצמי, אני רוצה להיות בקשר עם הטוב, אני רוצה להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה להיות בקשר עם התליז. אני רוצה להיות בקשר עם דבר אמיתי וחי. ועוד הוא כתב, שם גם הבאר מים חיים אנחנו קוראים, ידוע ליודעים כי הבערת אש החשק והתאווה והחמדה עד כלות הנפש שיש לעוברי עבירה, זה לא יימצא כלל בתאוות היתר. תראו מה הוא כותב כאן. רמת הבערה והתשוקה שיש בעבירות, אין את זה בחיים הרגילים. אין את זה. ואב החכמים שלמה המלך עליו השלום אמר, מים גנובים ימתקו, ולחם סתרים מנעם. ולזה דוד המלך עליו השלום, אף שהיה אב החסידים, והיה עובד להשם יתברך תמיד ברוב אהבה וחמדה עזה, מכל מקום, הנה בשעת מעשה דבת שבע, ראה אצלו תאווה וחמדה בלבת אש שלהבת שלא ראה כמוהו מיום מיותו על פני האדמה. דוד המלך זיהה בעצמו, במקום שלא היה ישר וחלק על פי התורה, שהוא מתעורר לתאווה כזאת שהוא בכלל לא שמע שיש כזה דבר. אז מה הוא עשה עם זה? הוא אומר, איזה דבר מעניין. לא ראיתי אף פעם כזאת דלקה בתוכי, מעניין, בוא נראה מה עושים עם זה. וכראות דוד חשק וחמדה הזאת, התאווה להיות לו כזה בבית המלך. הוא אמר, יש כזה דבר בעולם? יאללה, מתאים, בוא ניקח את זה למקום הטוב של זה. אני גם רוצה את זה, המקום הטוב, שיהיה לו אש תבערת חשקת חמדה עזה בלבת אש כזה, לעבודת שמו יתברך, שהוא מקור כל התענוגים והחמדות. ולזה אמר, וחטאתי נגדי תמיד. מה זה חטאתי נגדי תמיד? אומר, הבאר מים חיים, שתמיד היה לזיכרון בין עיניו, תשוקת אש בוערת התאווה הזו, שהיה לו אז, כדי לעבוד עמה עבודת השם. הראית לדעת כמה וכמה גדול הוא, לעבוד אדם בכוחות היצר הרע. ולא יעקבנו ולא יעצרנו גשם ושלג וקור וחום מלגמור את אשר חפץ לעבירה. וכה יעשה למצווה. אז מה הבעיה? הבעיה שאנחנו לא תופסים להיות דלוק ולבעור ולהתרגש ממצווה ומתורה ומהקדוש ברוך הוא, זה לא רעיון של דתיים, זה מציאות פנימית עמוקה ששייכת לכל אחד. רק מי שבזבז את כל הכסף שלו במקום הלא נכון, עכשיו הוא בא ואומר, משעמם לי פה, לא מדבר אליי, נראה לי יבש, מה זה כל זה? מצוות, תורה, יבש, קר לי, לא מדבר אליי, לא. בטח שקר לך, גמרת את כל החום שלך במקום אחר. אם היית שומר את הברית, תעשה ניסיון, תשמור את הקדושה שלך, תשמור את האש שלך, ואל תבזבז אותה בשום מקום, ואז אתה תראה שהדבר הזה שקוראים לו אהבת השם, וחשק לקדושה, והתרגשות מטוב, והתרגשות מקשר אמיתי, זה לא רעיון קריר, זה דבר אמיתי. זה דבר אמיתי יותר מכל דבר אחר שאתה מכיר. אומר רבי נתן על זה, והוא מעלה גדולה כשיש עדיין יצר הרע לאדם, כי אז יכול לעבוד אותו יתברך עם היצר הרע דווקא. דהיינו, זה כמו שאדם אומר, וואי, אני מפלצת. לא, אני לא מפלצת, רק מה? יש בתוכי כוחות אדירים. אני צריך רק לרתום אותם. אם אני ארתום אותם, אני אכבוש את המפלצת ואני אתחיל לעוף איתה. אני אכבוש את המנוע שיש לי ואני אתחיל לחיות איתו. ואם ככה אני אחיה, ואם ככה אני אתפלל, יש סיכוי שהתפילה שלי לא תתקבל. ואם ככה אני אלמד תורה, יש סיכוי שאני לא אשתנה. ואם ככה אני אחיה עם הבן זוג שלי, עם הילדים שלי, יש סיכוי שלא הכל יתמלא באור מדהים? יש סיכוי? לא, אין סיכוי. אבל אם אני שורף את הכל בחוץ, אז אני בא הביתה, אני יבש כזה, כן, מה זה? מה קרה? איפה ההתלהבות? ההתלהבות זה בשטויות. ההתלהבות זה מחוץ לקדושה. אז כשמגיע המקום האמיתי, שזה תורה ומצוות וחיים ובית ואישה וילדים, אז שם הבן אדם נהיה לו קר, שם נהיה לו משעמם, אולי נצא, נחפש איזה משהו לעשות. למה? למה הוא מרגיש ככה? בגלל שהוא בזבז את כל הכוח, את כל האש, במקום אחר, לא נשאר לו. אבל אם הוא שומר את הברית, הוא שובר את הקליפה, הוא אומר, לא, ככה אני לא רוצה. אני לא רוצה לתת את האש הזאת למקום לא טוב, למקום לא טהור. אני רוצה לשמור את זה, ואני לא הולך לשרוף את הבית שלי, אני הולך לרכז את כל האש בתנור, ואז בחורף יהיה לי חם ונעים. אני לא הולך לשרוף את הכל, אני הולך לרכז את זה למקום הנכון. זה אגב דבר מדהים, שחז"ל מונים רשימה של אפשרויות, איך חס ושלום נולדים ילדים שיש להם בעיות, שיש להם פגם בנשמה. 90% מהרשימה הזאת, קוראים לזה 9 מידות, 90% מהרשימה הזאת, זה כשהאיש והאישה הם לא מספיק נולדים, קרובים ולא מספיק דלוקים אחד על השני. וזה גורם שריטה נפשית לילדים שלהם. מה הקשר? זה הקשר. כי זה הדבק. אם הכוח והאש והרצון והחשק נכנס לתוך הקדושה, יוצא לך ילד קדוש, ילד מלא ספוג אהבה, מלא רצון, מלא טוב. אבל אם זה אף החוצה, יוצא ילד כזה, קריר כזה, שלא מחפש את עצמו גם כן בכל מיני הזיות. אז אומר רבי נתן, והוא מעלה גדולה כשיש עדיין יצר הרע לאדם, כי אז יכול לעבוד אותו יתברך עם היצר הרע דווקא. דהיינו להתגבר מתוך חמימות היצר הרע, להמשיך ממנו לתוך איזה עבודתה, לתוך איזה עבודה מעבודתו. ואם אין יצר הרע לאדם, נגיד שאדם אומר, למה אני צריך את זה? לא היה יותר טוב להיות כזה נוצרי טוב? כזה הכל, בכאילו כזה יפה וזה, לא בלי כל הכל כזה. למה זה צריך להיות כל כך מסובך וכל כך... אז אומר רבי נתן, אם אין יצר הרע לאדם, אין עבודתו נחשבת כלל. כל מה שהוא עושה, אין לזה שום משמעות. הוא מין רובוט כזה, רובוט מתוק, צדיק כזה, זה לא שווה כלום, אין לזה שום משמעות. ובשביל זה מניח השם יתברך היצר הרע שיתפשט כל כך על האדם, וביותר על מי שחפץ באמת להתקרב אליו יתברך. מי שרוצה באמת להגיע לטוב, לשרת את הטוב, להתחבר לטוב, אז עכשיו הוא מקבל גלים של אטום, הוא מקבל אש, להבה. ועכשיו הוא אומר, אז רגע, למה? אז אני בהמה. לא, אתה לא בהמה. פשוט, תראה, כל הגלים האלה, פשוט תכוון אותם למקום הנכון. אף על פי שעל ידי התפשטותו והתגברותו כל כך הוא מביא את האדם למה שמביא, לכמה אבונות ופגמים גדולים, אומר רבי נתן, אף על פי שהגלים האלה גורמים לבן אדם להסתבך, אף על פי כן, הכל כדאי אצלו יתברך בשביל התנועה טובה, מה שבתוקף התגברותו של היצר הרע מתגבר עליו האדם באיזה תנועה, הוא בורח ממנו. שזה יקר אצלו יתברך מאילו עבד אותו 1,000 שנים בלי יצר הרע. כי כל העולמות לא נבראו כי אם בשביל האדם, שכל מעלתו וחשיבותו הוא מחמת שיש לו יצר הרע כזה, והוא מתחזק כנגדו. זה המעלה של הבן אדם. 1,000 שנה הייתי עובד את השם, בלי שום משיכה לאטליזם ולכל מה שלא טוב, אז אין לזה שום משמעות. ואז עובר עליי גלים של תשוקה ורצונות והסתבכויות, ואני גם מסתבך, אבל אומר רבי נתן, הקדוש ברוך אומר, זה שווה לי, משהו שאפילו פעם אחת אתה תיקח את ההגה למקום אחר, פעם אחת תגיד, לא, זה לא, ככה אני לא רוצה, את זה אני לא רוצה. נכון, אני דלוק, אבל לא על זה. אני לא בהמה. אני רוצה להיות דלוק על הטוב. אפילו פעם אחת שאדם לוקח את הכוח הזה, את המנוע הזה, הוא אומר, לא, לא רוצה את זה. לא ככה. גם בעניין הזה, שזה השורש, וגם בכל הדברים. כמו בכעס, כמו בכל דבר. עצלות, עצבות, גאווה, ייאוש, כעס, כל דבר שאדם נמשך אליו ומסתבך בו, זה נראה לו כאילו, איך אני יכול לצאת מזה? זה גדול עליי, זה גלים. אבל אם אני לוקח את ההגה הזה למקום אחר, אפילו פעם אחת, אז בשביל זה היה כדאי הכל. כי זה נקרא קדושה. קדושה זה לקחתי את כל הכוחות שלי למקום אחר. לקחתי אותם לקדושה. ורבי נתן אומר שהדרך לעשות את זה, זה להכניס את זה לתוך הקדושה. אז קודם כל, מה זה להכניס את זה לתוך הקדושה? יש לנו כלל פשוט, סור מרע ועשה טוב. אי אפשר לעשות טוב אם לא סרים מרע. אם אני מבזבז את כל הכוחות שלי במקום אחד, אז כבר לא נשאר לי כלום. אם אני, דוגמה, בן אדם הולך, עובד 1,000 שעות, רק חוזר הביתה, בטח שאין לו כוח לילדים ולמשפחה, ברור. גמרת את הכוח, בזבזת את הכוח. קודם כל, סור מרע, תעצור את הרע, תצמצם את הרע, תימנע מלתת לכוחות שלך להתפשט למקום שלא צריך. לעיניים שלך, למוח שלך, ללב שלך, תצטמצם. לא, אבל אני רוצה ליהנות. טוב, אמרנו, רשעים, סופם, תחילתם תענוג, וסופם גיהנום. תחילתם תענוגות, וסופם חושך. לא, אני רוצה. כן, שנייה. אבל בוא תרכז את זה. תרכז את זה, תתאפק, תחכה. יגיע הרגע. חז"ל אומרים, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא באיסור, ברא ביתר. כל מה שאסור, יש כדוגמתו מותר. אז תחכה, זה הכל, תחכה. תשמור את זה, תהיה גבר, תחכה. תהיה גבר זה גם לאישה מדברים, כן? תהיה יהודי, תגלה את הכוח שלך, תתגבר, תעצור, אל תשרף, אל תשרוף את העיניים ואת המחשבה ואת הראש בכל מיני דברים שבשנייה אחת מוחקים אותך. לא, אבל אני מסכן. לא, אתה לא מסכן. אתה אוסף את הכוח שלך בשביל להביא אותו במקום הנכון. וסור מרע, אחר כך אתה עושה טוב, אחר כך אתה מכניס את זה לתוך מקום של קדושה. ואתה מרגיש את זה. ברגע שאתה בורח מהרע, כל פעם שאתה בורח מהרע, מההתמכרות לרע, אתה כבר, יש לך יותר כוח, יש לך יותר כוח במאגר. ואז פתאום אתה רואה שאתה מתפלל, אתה לומד, אתה עושה חסד, אתה מדבר עם מישהו, אתה רואה שאתה מלא עוצמה. אתה רואה את העוצמה שלך. כמה אנחנו רוצים להשפיע על האנשים שקרובים אלינו. רוצים לעזור להם, לעודד אותם, לשמח אותם, לחזק אותם. למה זה לא מצליח? כמה פעמים אמא אומרת על הילד שלה, הוא לא שומע אותי. כמה היא אומרת את זה על בעלה, הוא לא שומע אותי. הוא לא מבין אותי. כל הזמן, נכון? לא מבין אותי. למה? למה דיבור מתקבל או לא מתקבל? גם בדיבור, רבי נחמן אומר, יש אש. הדיבור מורכב מאש. ואם אדם יש לו אש פנימית, והוא מרכז את הקדושה שלו, אז כשהוא מדבר, זה בא ממקום דלוק. וכשזה בא ממקום דלוק, השני שומע את זה. הוא אומר, וואי, תראה, בן אדם דלוק, צריך לשמוע את זה, נוגע לי בלב. אבל אם האדם בזבז את זה על כל מיני שטויות, אז הוא בא כזה, והוא אומר משהו, אף אחד לא שומע מה הוא אומר. אבל הוא לא שומע מה אני אומרת לו, בטח שהוא לא שומע, כי את לא אומרת לו כלום. כי הכל כבר מבוזבז על כעס ועל ייאוש ועל שטויות ועל... זה מבוזבז. כבר התמלאתי באוכל שאני לא צריך, ראיתי דברים שאני לא צריך, עשיתי דברים שאני לא צריך. עכשיו אני בא להשפיע? נו באמת, איך אני יכול להשפיע? כל הכוחות נשרפו לי בשטויות. ועכשיו אני רוצה שישמעו אותי. איך ישמעו אותי? אז לא שומעים אותי, אז אני אהיה תוקפני, אז בכלל לא שומעים אותי. בשביל שמישהו ישמע אותי, אני לא צריך להיות תוקפני. אני גם לא צריך להיות חכם, אני גם לא צריך להיות קריזמטי, אני גם לא צריך לדעת להסביר, אני לא צריך להיות כלום, אני רק צריך להיות. אבל בשביל להיות, אני צריך לסור מרע. שאני לא אפזר את עצמי לכל מיני מקומות ששורפים אותי. אז אם אני עושה סור מרע, אני עושה גדר, אני שומר את הברית. אני שומר את הקשר שלי עם עצמי, עם הקדוש ברוך הוא. ואז אני מתחיל לקבל את הכוחות שלי שממילא יש לי, ואז מה שאני עושה, יש לו תוקף, יש לו עוצמה. אני פשוט עושה. אני מתפלל, התפילה שלי נשמעת, אני מדבר, שומעים אותי, אני עושה משהו, זה קורה. פשוט בלי להתאמץ. כשאני מתאמץ על משהו, סימן שאת הכוחות שלי כבר בזבזתי, אז אני צריך להתאמץ. אין לי כוחות, אז אני צריך להתאמץ לקום, להתאמץ לעבוד, להתאמץ לדבר, להתאמץ לתקשר, להתאמץ... למה צריך להתאמץ כל כך? כי אני בזבזתי את הכוחות שלי על שטויות. אבל אם אני שר מרע, לא מבזבז את הכוחות שלי על שטויות, על תאוות, על מידות רעות, פתאום יש לי כוחות. ובלי להתאמץ, פשוט יצא ממני. וזה עובד, וזה פועל, וזה עושה טוב בעולם, וזה מרגש אחרים, זה מרגש אותי. ואיזה יופי קורה בעולם. וככה מקבלים את התורה. עזרת השם יתברך, שנזכה לקבלת התורה. אם יש שאלות, אז יש לנו עד 10 בעזרת השם אפשרות לשאלות. כן. כן. יש לך לאן? לעצמך, למי שקרוב אליך, קדוש ברוך הוא, לתורה, לתפילה, כל... שנייה, הבנתי אותך. כל האש הזאת, וכל הכוחות האלה, יש להם מקום, יש להם מקום. וכשאדם מכניס את זה לקדושה, אז הוא בונה חיסכון. זה כמו שאתה תגיד לי, תראה, אני מפסיק בזבז את הכסף שלי, והתחלתי תוכנית חיסכון. אבל מה, אין לי במי להשקיע את זה. רק שנייה, תחסוך, יגיע הרגע, תוציא את הכל, תקנה בית לשתך. לא, אבל אני רוצה להוציא את זה. הרגע, תחסוך, מה קרה? אז הכסף בבנק, מה, זה משהו רע קורה? לא. הרגשה שאני חייב להוציא את זה מיד, זה גם לא נכון. זה פשוט לא נכון. אני צריך להתגבר ולהישמר ולא יקרה לי שום דבר ואני לא אמות מזה. הגיע הרגע, אז זה ייכנס לתוך בית, לתוך קדושה. ובינתיים יש לזה הרבה מקום איפה להיכנס, לתוך תורה, לתוך תפילה, לתוך חסד. זה לא, אתה יודע, אם הקדוש ברוך הוא אסר את זה, אז זה אפשרי. ואם זה אפשרי, זה גם אפשרי בקלות. ואם נדמה לי אחרת, אז לא הבנתי משהו נכון. זה לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יצפה ממני למשהו שהוא בלתי אפשרי או שהוא נורא קשה. זה לא ייתכן. ואם אני מרגיש ככה, אני צריך לבדוק איפה אני טועה. אדם יכול להגיד, תראה, אבל הדור הזה והעולם הזה והפיתויים וההרגלים שלי, זה הכל נכון, אבל זה הכל שקר. זה הכל מרגיש נכון, אבל זה לא נכון. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא אומר לי אסור, אז הפירוש הוא קטן עליך. רק תקלוט שזה לא, זה לא הנקודה. אתה לא חייב להתעסק בזה. יש הרבה דברים להתעסק בחיים. הגיע הזמן, בעזרת השם, להיכנס גם בתוך בית, בקדושה, יש לזה מקום מסוים ומוגדר. הכוח שלנו, האש שלנו, היא צריכה להיות שמורה לכל דבר טוב. לא רק לבית, לתורה, לתפילה, לחסד, לכל דבר. לכל דבר. יש לי צורך בדבר הזה בכל מקום. אם אתה מתפלל פעם אחת תפילה עם כל האש הזאת, אז אתה מרגיש אחרי זה שקיבלת, לא רק שלא איבדת, גם קיבלת. זה מין פטנט כזה, איפה שאתה משקיע, אתה מקבל חזרה. אבל זה רק עניין של החלטה. אם אני אומר, רגע, הקדוש ברוך הוא טוב, והוא לא דורש ממני מה שאני לא יכול לעמוד בו, וזה שהעולם כולם משוגעים וסרוטים ומסתבכים בדברים שלא קשורים לכלום, אז זה בעיה שלהם. אני יכול, אם הקדוש ברוך הוא אמר, אני יכול. את הכוחות שלי אני אשקיע בקדושה. אני אסור מרב, אני אעשה טוב בתמימות. יגיע הזמן, אז אני אקבל מה שאני צריך. זה רק תמימות. אם האדם אומר, כן, אבל תראה וקשה לי וזה, אז הוא בעצם שם רגל לעצמו. אם הוא אומר, זה אפשרי, אז הוא אומר, וואי, בעצם הוא רואה, וואי, זה באמת אפשרי. איזה מצחיק, חשבתי שזה לא אפשרי. זה אפשרי, זה אפשרי בקלות. לא, זה קשה, זה מסובך, אני לא יכול, אני רגיל, העולם מלא בזה, הלאה. טוב, אתה יודע, אם זה מה שאתה, לא אתה, כי אם זה מה שאדם חושב, זה מחשבה מאוד נפוצה. זה גדול עליי, זה קשה, וזה פיתויים, וזה אני לא יכול, אני לא זה. תחשוב שבן אדם בא אליך ואומר לך, תשמע, כל פעם שאני עובר ליד איטליז, אני רואה את החתיכות בשר האלה תלויות שם, עם הדם שמטפטף, אני פשוט נגנב, אני לא יכול, אני פשוט לא יכול. איך אתה תסתכל? תגיד לו, אחי, איך תעשה משהו מועיל בחיים? ואין כאילו, תרגע, עזוב, זה בסדר, אתה לא חייב. פשוט תניח לזה. אתה לא תתחיל להסביר לו, תראה, זה לא הנקודה, תגיד לו, עזוב, עזוב. תעסק את עצמך במשהו מועיל. אותו דבר פה. עזרת השם. כן. מה אתה אומר? אני שואל אותך חזרה. מה דעתך? מה התשובה? לא. יש סיפור בגמרא. על שלושה צדיקים שהלכו בדרך בזמן של שנת שמיטה. שנת שמיטה זה שנה שאסור לעשות עבודה בארץ ישראל בקרקע. איזה עבודה אסור לעשות? עבודה שהעניין שלה זה לשבח את הקרקע ואת המצב של החקלאות היא אסורה. אבל למשל, אם בן אדם יש לו אבנים בשדה, והוא רוצה להוציא את האבנים כדי לשפר את המצב של השדה, אז זה אסור. אבל אם הוא רוצה את האבנים בשביל לבנות עם זה בית, אז זה מותר. זאת אומרת, יש דברים שזה תלוי למה הוא מתכוון. זה לא, אם עכשיו הולך ושותל עץ, ברור שזה עבודה חקלאית. אבל אם הוא מוציא אבנים מהשדה, אז זה קשה, זה לא ברור. זה תלוי למה הוא מתכוון. אז שלושת הצדיקים האלה הלכו בדרך, וראו כהן שזומר את הכרם שלו. זאת אומרת, הוא חותך ענפים מהכרם. עכשיו, פה זה טריקי. כי אם הוא מתכוון לשפר את מצב הכרם על ידי שהוא גוזם, אז אסור לעשות את זה, זה עבירה בשנת שביעית. ואם הוא מתכוון לקחת את הענפים האלה ולעשות איתם איזשהו שימוש, הוא עושה עכשיו עושה מנדורת לג בעומר, אני לא יודע מה, אורך צריך את הענפים, אז אין בזה בעיה. אז הם ראו את האדם הזה, את הכהן הזה, ואחד מהם אמר, הוא ניסה ללמד עליו זכות, להגיד שאפשר לפרש את המעשה הזה לדווקא כמשהו שלילי. ואז הוא אמר, יכול הוא לומר, לאקל בית הבד אני צריך. אמר לחברים שלו, הכהן הזה יכול להגיד שהוא צריך את הזמורות, את הענפים, בשביל עקל בית הבד. לשים את זה בבית הבד ששם עושים זיתים, ושם יש צורך בענפים לאיזשהו תהליך של הכבישה. הוא יכול להגיד שהוא צריך את זה למטרה שמותרת. ככה אמר אחד מהשלושה. יכול להגיד את זה, ואם זה ככה, אז אין בעיה בזה. כן? זה אחד מהם אמר. ואז השני אמר, הלב יודע אם לאקל או לעקלקלות. זאת אומרת, מה הוא אמר בזה? הוא אמר ככה, נכון, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. הוא יכול להגיד, אני צריך את זה למטרה מותרת. אבל מה באמת כוונתו, זה הוא יודע. מה הוא אומר, זה הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. אבל מה באמת קורה ולמה באמת הוא מתכוון, אם הוא יהיה אמיתי עם עצמו, אז הוא ישאל את עצמו והלב שלו יגיד לו, תשמע, את מי אתה מסבן? אתה עכשיו רוצה לשפר את המצב של הכרם, ואתה עושה פה עבירה, ואתה מספר סיפורים שאתה מתכוון לכל מיני דברים גדולים. אז יש כאן בתוך הסיפור הזה איזושהי תובנה מאוד מאוד חשובה. והתובנה הזאת נקראת, הלב יודע. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מנסים לקבל תשובות על ידי כל מיני חוקים חיצוניים. כמה שעות עבודה, כמה... אז באמת התשובה היא, הלב יודע. כל אחד יודע את האמת על עצמו. האם אני בא הביתה עם רצון ועם כוחות, או שאני בא הביתה כי מה לעשות, נגמרה העבודה, ואיפה אני אלך? זה, אתה יודע, זה הלב יודע. וגם אשתו יודעת. וגם הילדים יודעים. עכשיו, הוא יכול לספר סיפורים. היה מצב קשה, היה פרויקט, הבוס אמר, אז אני חייב, אני פה, אני שם, אמרו לי שאני צריך לנסוע לחול. אני ממש לא רוצה, אבל צריך לנסוע לחול איזה שנתיים, לאיזה שליחות, שרק אני יכול לעשות אותה, ותביני, ו... אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אבל האמת, אתה יודע את האמת. אתה, כל אחד, לא רק אתה. זה התשובה הכי מדויקת, כי להגיד פה כללים, זה, אתה יודע, כל אחד יודע למה הוא מתכוון, וגם האישה יודעת שאם בעלה מאחר ורוצה להיות איתה בבית, והלב שלו איתה, אז היא תהיה יותר רגועה מאשר שהוא יחזור ב-12 עם פרצוף חמוץ, אל בסדר, הנה, חזרתי מוקדם, נו, מה את רוצה עכשיו? אתה מבין? זה הלב, זה עניינים של הלב. זאת השם שנזכה ללב. כן. זה בא מהתורה, הקדוש ברוך הוא בא לכל אומות העולם, שאל אותם, אתם רוצים לקבל את התורה? איך זה עובד? לא יודע, לא הבנתי את השאלה. איך התהליך הזה קרה? כל מה שכתוב בתורה וכל מה שכתוב בחז"ל, כדי להבין איך משהו קרה, אנחנו צריכים לפגוש את זה בתוכנו. אם אנחנו לא פוגשים את זה בתוכנו, אנחנו לא נבין באמת איך זה קרה. אנחנו מאמינים שזה קרה, אבל איך זה קרה? אתה אומר, טוב, כאילו, מה, איך זה עובד? מה זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בא? מה זאת אומרת, כאילו, בוא נלך יותר רחוק. מה זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא? אתה יודע, אחר כך, מה זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הלך, והקדוש ברוך הוא אמר, וכאילו, מה הכוונה? אז אפשר להסביר על זה כל מיני הסברים, אבל ההסברים האלה הם יישארו מעלינו. ההסברים היחידים שיכולים לעזור זה שבן אדם מבין משהו עם הלב שלו. שזה קורה לו, זה פוגש אותו, אומר, הנה זה בדיוק הסיפור שלי, איזה מדהים. ככה לומדים תורה בדרך של רבי נחמן. רבי נחמן אומר, כל דבר שאתה לומד, בסדר, אתה יכול להבין מה שכתוב וללמוד וזה מצווה גדולה, אבל זה הכי חשוב שתראה איפה זה פוגש אותך. וכשתראה איפה זה פוגש אותך, אתה תבין את זה יותר טוב מכולם. אתה תבין, וואי, עכשיו הבנתי. הבנתי, אבל מה זה הבנתי? תן לך דוגמה. חז"ל אומרים משפט. אני פשוט, זה מאוד עשה עליי רושם באופן אישי שאני למדתי את זה, וגם שאלתי את אותה שאלה בצורה כזאת של כאילו, איך זה יכול להיות? חז"ל אומרים ככה, יש עושה מעשה זמרי, ומבקש שכר כפנחס. בלי להיכנס לסיפור עצמו, חז"ל אומרים, יש אדם שהוא רוצח סדרתי, והוא רוצה ללכת לקבל פרס נובל לשלום. איך יכול להיות כזה דבר מוזר? כבר היה, אתה אומר. כן, כן, אבל איך זה יכול להיות? אז כשאני קראתי את זה, אז שאלתי את עצמי, איך זה יכול להיות? כי איך זה יכול להיות שבן אדם הוא כל כך, כל כך, כל כך לא בכיוון, שזה מה שהוא עושה וזה מה שהוא חושב על עצמו? הוא רוצח המונים וחושב שהוא המשיח, כאילו, אם אתה רוצח, לפחות תודה שאתה רוצח, איך יכול להיות כזה דבר? ואז למדתי עם איזה חבר, והוא אמר לי, אתה יודע, הרי אנחנו יודעים ומאמינים שהתורה לא נכתבה שיספר לנו כל מיני רעיונות על דברים בלתי אפשריים. וכל מה שבחרו לספר לנו גם בתורה וגם בדברי חכמים, זה הכל דברים שקשורים אלינו. אז אמר, בוא ננסה להבין איך זה קשור אלינו. אז אמרתי לו, ספונטנית, ברור שזה לא קשור אליי. אז הוא אמר לי, ספונטנית, ברור שזה כן קשור אליך. כי אחרת לא היו כותבים את זה. אמר, מה זה קשור אליי? מה, אני משוגע? מה, אני מטורף? ואז בעוד אני שואל את עצמי את השאלה הזאת, אמרתי לעצמי, כנראה שכן. כנראה שבאו חכמים ואומרים לי, תקשיב, אדוני היקר, ארז, תקשיב, יש בן אדם, וגם אתה לא שונה, שיכול להגיע למצב שהוא עושה את המעשה הכי גרוע, ומשוכנע שהוא עושה את המעשה הכי טוב. הרמת שקרנות של אדם על עצמו היא לא תאמן, וכדאי שתבדוק את עצמך לאור העובדה הזאת. אמרתי, אוקיי, עכשיו הבנתי. הבנתי שמדברים אליי, ולא, בסדר, יש כל מיני משוגעים כאלה, זה לא יודע, זה ההם, זה החילונים, זה הגויים, זה ההם, זה הערבים, זה הממשלה, זה... לא, לא, זה אני. ואם זה אני, אז אני לוקח לתשומת ליבי, ובוא נראה מה כתוב כאן. אז גם לשאלתך, אני לא יודע, אפשר לפתוח ולהסתכל, ובטוח שבמפרשים יש הרבה דברים יפים ומעניינים, להסביר איך זה יתבצע. אבל אם אתה שאלת את השאלה הזאת, אז כנראה יש לך שייכות אישית לעניין הזה, ויש פה לימוד מיוחד בשבילך. אז תנסה לא לפתוח את המפרשים, אלא לפתוח את הלב, ולראות איפה זה פוגש אותך. מה זה עושה לך? למה זה מפריע לך? ויכול להיות שתמצא תשובה שעוד אף אחד לא מצא, שבה התורה מדברת אליך, אומרת לך, תקשיב, יש פה איזה לימוד. אתה יודע, איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עשה כזה דבר? יכול להיות שאתה תגלה לעצמך שיש משהו שאתה יכול לקבל איזו תפיסה חדשה שיכול להיות כשהקדוש ברוך הוא מדבר ככה. וזה יעזור לך בתוך העולם הפנימי שלך להבין שיכול להיות משהו שלא האמנת שיכול להיות עם עצמך. ואז אתה תלמד תורה בכיף. מבין? זה משהו אחר. אתה יכול לפתוח ולראות מפרשים, אבל זה עניין אחר. כן. לפי מה שראינו כאן, אז רבי נתן אומר שלא, רבי נחמן אומר שלא. זה חייב לעבור דרך הקליפה. כמו שאפילו אומר שבטבע, זה אף פעם לא מתחיל מהפרי. ואם אדם נדמה לו שהוא כבר בפרי, והוא לא עבר דרך הקליפה, אז שילך אחורה ויבדוק, אולי משהו קרה והוא עובד על עצמו. אבל פשטות לפי מה שהוא אומר כאן, אז לא. זה מידע חשוב לבדוק את עצמנו. שלווה. כן. כן. שאלה טובה. כמו כל תורה וחוכמה, יש לה כללים. נגיד, להבדיל מתורה, אדם לומד מתמטיקה. אז יש כללים, יש חוקים. יש דברים שאפשר לעשות, יש דברים שאי אפשר לעשות. הוא צריך ללמוד את הכללים, איך זה עובד. אחרי שיש לו את הכללים, אז הוא יודע איך לגשת לעניין. אותו דבר שפות, יש כללים. אתה לא יכול להגיד, טוב, בוא נדבר איך שבא לי. יש כללים, באנגלית מדברים ככה, בצרפתים מדברים ככה, יש כללים. אז גם לתורה יש כללים, גם ללימוד של התורה יש כללים. יש פשט, יש רמז, יש דרש, יש סוד, יש כללים איך לומדים, איך לא לומדים, וכל התורה שבעל פה, זה הכללים האלה. גם מה שאני אומר, אני לא מראה את הארגז כלים שלי, אבל גם מה שאני אומר, זה בא על בסיס הכלים. זה לא שאני בא ואומר, תשמעו, יש לי איזה רעיון, אתמול חשבתי על איזה רעיון, בואו תשמעו את הרעיונות שלי. את מי זה מעניין? יכול להיות שזה מעניין, אבל זה לא תורה. תורה זה חייב להיות מבוסס על העקרונות שהתורה בעצמה מביאה. ויש שיעורים כאלה, יכול להיות שגם פה בשורשים, בשמיים יש שיעורים כאלה, שמראים את העקרונות, איך זה עובד, איך כללי התורה עובדים, ואיך ניגשים לזה. אני יכול לתת לך עצה פשוטה, אם את לומדת איזה דבר שלא יהיה, תרשמי לך שאלות. שאלות בהבנת הטקסט, שאלות בהבנת העקרונות, מה כתוב כאן, למה זה מתכוון, למה זה מתייחס. תרשמי לך שאלות, ועם השאלות האלה תגשי למישהו שיודע ללמוד תורה, ותגידי לו, איפה אני מוצא את התשובות? הנה השאלות שעלו לי. ואז תגלי שגם גדולי ישראל וגם מפרשים קדושים בכל הדורות, יש להם שאלות דומות, ויכול להיות שאפילו תגלי, וזה דבר מאוד מרגש לגלות, ששאלה שלך כבר שאל אותה איזה מישהו צדיק לפני 1,000 שנה, והנה הוא גם מראה את התשובה. תתחילי עם שאלות, תרשמי לך את השאלות. אז תראי איך לגשת לתשובות ואיפה למצוא אותם. זה לא כזה מסובך. עזרת השם, שיהיה בהצלחה. טוב, תודה רבה לכולם. נתראה בשבוע הבא. חג שמח.